בפרקי המדברים שהם מחפשים הוכחות לחידוש העולם, שזה מבחינתם הדבר החשוב ביותר. אני מלא שאנחנו בדרך הרביעי, נכון? בפרק עין ד' יכול להיות. אמרו, העולם כולו מורכב מעצם ומקרה. לא ישתחרר עצם מן העצמים ממקרה או מקרים. בכל המקרים מחודשים, אם כן חיובי שיהיה עצם הנושא אותה מחודש. שכל הצמוד למחודשים אינו משתחרר מהם, הרי הוא מחודש. נמצא העולם בכללותו מחודש. ואם יאמר האדם שם העצם אינו מחודש, והמקרים הם המחודשים, ונרדפים עליו. תודה. נרדפים עליו. זה אחר זה עד בלי סוף. זאת אומרת, יש עצם שהוא כל הזמן נשאר, והמקרים מתחלפים. אם כן, יתחייב שיהיו מתחדשים שאין להם סוף. כי העצם הוא כל הזמן נשאר. והוא כל הזמן צריך מקרה. אז זאת אומרת שהמקרים הם ללא סוף. ואמרנו כבר שזה לא בטל, שזה בטל, זה לא יכול להיות. דרך זוהי המדויקת שבדרכים והטובה לדעתם, רבים חשבו הוכחה. והנה הונחו בדרך זו שלוש הקדמות, שהן דרושות למה שלא נהנה מעיני כל בעל עיון. האחת, מה שאין לו סוף על דרך הרדפה, שזה בטל. שניים, שכל מקרה הוא מחודש. ויריבנו, שטוען קדמות העולם, העולם המדעי הפילוסופי, שטוען את קדמות העולם, מכחיש וטוען לא נכון. יש מקרים שהם לא מחודשים. והמקרה בי הידיעה שעליו העולם הקדמות, תפיסת הקדמות, נשענת, זה התנועה הסיבובית. כן, תנועת הכוכבים, תנועת הגלגלים, לדעת אריסטו, התנועה הסיבובית היא קבועה, מתמדת, לא הובה ולא נפסדת. אז הנה יש לנו, לדעת אריסטו, מקרה שהוא לא מחודש. והכל אצל אריסטו זה, הכל הפילוסופיה כולה על הדבר הזה, על התנועה, ולכן לדעתו, אותו נע שנמצאת לו התנועה הזו, הוא לא הווה ולא נפסד, כלומר העולם. אז אין לנו אם כן תועלת לבסס חידוש שאר המקרים שנרווינו מכחישן בחידושן, וטוען שהם נרדפים על בלתי מחודש בסיבוב, וכן טוען באותו מקרה לבדו, והיא התנועה הסיבובית, כלומר תנועת הגלגל שבלתי מחודשת, ואף אינה מסוג אחד המקרים המחודשים, והנה אותו מקרה לבדו הוא אשר ראוי שנחקור עליו ולברר חידושו. זאת אומרת שלפי שיטת אריסטו, אז אין שום תועלת למצוא עכשיו למצוא מקרים אחרים שהם מחודשים, כי זה לא כל כך משנה. מספיק שאנחנו נמצא מקרה אחד שהוא לא מחודש, כן? כבר את כל ההוכחה של בריאת העולם התמוטטה. הקדמה השלישית שניח בעל דרך הזו היא שאין שם מצוי מוחש זולת העצם והמקרה, אותו העצם הבודד ומה שסבור נקרא. אבל אם היינו מתארים את העולם בצורה שונה, לא כאטומים עם מקרים, אם היה גוף מורכב מחומר וצורה, שזו התפיסה הפילוסופית, שהיא לא מאמינה באטומים, אלא בחומר וצורה, זו השפיטה שלהם, שכל חומר יש לו צורה אופיינית לו, אז צריך להוכיח שהחומר הראשון והצורה הראשונה מובילים לפסדים, כדי להוכיח את חידוש העולם, אתגר חדש לקט המדברים. הדרך החמישי להוכיח את בריאת העולם לפי שיטת קט המדברים היא דרך שנקראת דרך הייחוד. הדרך הזאת היא דרך שהרמב״ם מכבד אותה. דרכים אחרות הוא לא כל כך מכבד, הדרך הזאת הוא מכבד. דרך הזאת מחשיבים אותה מאוד מאוד, ועניינה מוסב למה שבארתי לך בהקדמתם העשירית, והיא, שהוא יפנה את מחשבתו על העולם מכללותו, או לאיזה חלק שירצה מחלקיו ויאמר, ייתכן שיהיה, כפי שהוא בתבנתו ושיעורו, במקרים הללו המצויים בו בזמן הזה המקום אשר נמצא בו, וייתכן שיהיה יותר מגדול, יותר קטן. זה מה שקראנו ההיתכנות. ההיתכנות, זאת אומרת, הכל יכול להיות, הכל אפשרית, הכל ייתכן. אחד העקרונות, אולי העיקרון של קט המדברים, שהכל, הכל, הכל ייתכן, כל מדומה אפשר. יכול להיות שהעולם יהיה כזה, יכול להיות שהעולם כזה, הכל יכול להיות. ייתכן שהוא היה בזמן מסוים, בזמן אחר, שבמקום הזה, במקום אחר. ובסופו של דבר, הוא יש לו צורה מסוימת כרגע. למה? ייחודו בתבנית מסוימת, או בשיעור במקום אחד מהמקרים, בזמן מיוחד, למרות שיכול להיות, ייתכן היה יכול להיות ההפך, אז כל זה מלמד שיש מייחד. יש מישהו שהיו לפניו מלא אופציות, הוא החליט על האופציה הזאת. למה? זאת אומרת, יש מישהו כזה, שהוא בחר. כן, בגלל שיש כל אינסוף אפשרויות פה בעולם, ובכל זאת, זו האפשרות שכרגע נמצאת לפנינו, מישהו בחר את האפשרות הזאת. כך שיטתם. רצה, מישהו רצה את אחת משתי התכנויות. זקיקותו של העולם בכללותו, או איזה חלק מחלקיו למייחד, זה בעצם אומר שהעולם יחודש. כי יש מישהו שמייחד, כלומר בוחר, איך העולם מתנהל בזמן נתון. ואין הבדל בין אומרינך מייחד, עושה, בורא, ממציא, מחדש, מכוון, הכל זה מילים נרדפות. עניין אחד. מסעפים דרך זו לפרטים רבים, כלליים ויחידים, עד שאמרו, שאין הארץ, זה שהארץ היא מתחת המים, זה לא עדיף מיותה מעל המים. זאת יכול להיות שיברא עולם שהמים, שהארץ היא מעל או מתחת, יכול להיות כך, יכול להיות כך. מי יחד לה, מי קבע שהארץ היא מתחת למים, רוק הארץ, ויש מים עליה, או הפוך, או השמש עגולה, יכול להיות שהשמש תהיה מרובעת, או משולשת, הכל יכול להיות. מי יחד את השמש בתבנית זו, כך בוחנים את כל חלקי העולם החלוטו, וכשהם רואים שושנים בצבעים שונים, מתפלאים, מתחזק צם הראיה, ואמרו, האדמה הזאת הרי היא אחת, המים הם אותם מים, האדמה אותם אדמה, איך יכול להיות שמאותם מים, ומאותם אדמה יוצאים פרחים בצבעים שונים. למה זה קורה? למה אחד צהוב ואחד אדום? כנראה שמישהו רצה שיהיה ככה, אחרת זה לא, לא, אין סיבה. זה מייחד, זה השם בורא העולם. זאת אומרת, העולם זקוק למי שייחד את כולו בכל חלק מחלקיו, כל זה חיובי. נוסף לכך שהם קצת מי שמדמה קדמות העולם, חלק מאלו שבעד הקדמות לא מכחישים שיש בכל זאת ייחוד במציאות. כללו של דבר, אומר הרמב״ם, הדרך הזו היא הטובה לדעתי. בכל הדרכים, יש פה שבעה דרכים, הדרך הזאת, אומר הרמב״ם, לא הוא נותן מחמאה, כי יש לי בה גם השקפה תשמענה בעתיד. כן. לשיטתם, לשיטת כת המדברים. בכלל, כל מדע הוא מצמצם את התפיסה שלהם. הם נגד מדע. זה הנושא, אין מדע. נכון, קשה לך להיכנס לראש הזה. הרמב״ם עוסק בזה, מי שמעוניין, בחלק ב', פרק י"ט, בהוצאה של הרב קפח, זה עמודים, עמוד ר' ו' ר' ז'. הרמב״ם שיטתו, הוא מאמין בחידוש העולם, והוא מתווכח עם אריסטו בחריפות רבה. אריסטו האמין בקדמות, הרמב״ם מתווכח איתו ויכוחים מרים מאוד, כי הרמב״ם כן סובר את חידוש העולם, והוא אומר לו, אני רוצה לשאול אותך אריסטו, אתה מודה באחידות החומר, אני בהוצאה שלי של הרב קפח, זה עמודה ימנית בעמוד ר"ו, יחסית באמצע. אז הוא אומר לו, הרי אתה מודה שהחומר פה יחסית אחיד, ובכל זאת יש המון צורות. אז צריך לשאול, כך הוא כותב הרמב״ם, כיוון שהחומר משותף, למה יש צורות שונות? מי מייחד נושאים ומעתד אותם לקבל צורות שונות? כך שואל הרמב״ם את אריסטו. האם לא חייבים לומר שיש מי שמייחד, שהוא השם יתהדר ויתרומם? זאת אומרת, הרמב״ם אומר, דווקא העולם המדעי שבעצם רואה אחידות גדולה בחומר, צריך לשאול את עצמו למה יש שתי צורות שונות. הרי אתה רואה ש, נגיד, המערכת הביולוגית היא אחת בעולם החי. אז למה יש פרה וסוס וחמור? למה? למה? זה הרי אותה מערכת ביולוגית. למה בערך תאויות אפשר צורה כזאת, צורה כזאת? זה גם אפילו האבולוציה מתקשה להסביר. האבולוציה יכולה להסביר התפתחות, אבל למה יש מגוון? את המגוון היא גם מתקשה להסביר. מצליחה להסביר את ההתפתחות, אבל לא כל כך את המגוון. לכן בהמשך הפרק הוא אומר, לפי השקפתנו, שאנחנו חוזרים לחידוש העולם, כל זה קל, כי יש מייחד. אז לכן כל כוכב יש לו תנועה שונה, ויש מהירויות שונות, והיקפים שונים, וכל כל מיני הסברים של ההתייחדות. אז רואים, שהרמב״ם עצמו כן מאמץ את ההוכחה הזאת, משתמש בה בחלק ב'. דרך שישי. דרך שישי דומה לדרך החמישי, אבל הרמב״ם, בניגוד לדרך החמישי שהוא מעריך אותה, בדרך השישי הוא עושה מנה צחוק. זאת אומרת, יש מאוד, מאוד דומות, דרך חמישי ודרך השישי, אבל הדרך השישי, לדעת, הרמב״ם מופרכת. דימה אחד האחרונים, האחרונים של הקטע מדברי, שהוא גילה דרך טובה מאוד, יותר טובה מהדרכים שקדמו, והיא הכרעת המציאות על העדר. בדרך חמישי אמרנו, יש כמה אפשרויות, מישהו מייחד. אז הוא אומר, רגע, רגע אחד, בכלל, יש בעצם שתי אפשרויות, כמו בחשיבה של מחשבים. יש רק שתי אפשרויות, או כן או לא. או שיהיה עולם או שלא יהיה עולם. זה בעצם יש שתי אפשרויות בגדול. ומי החליט שיהיה עולם? העולם אפשר המציאות, יכול להיות שיש עולם, יכול להיות שלא. כי אם היה מחויב, אז הוא היה אלוקה. אנחנו מאמינים שיש השם, אלא עוד הוא סבר שיש קדמות. אנחנו מתווכחים עם בעלי הקדמות. אז יש פה אפשרות. אפשר שיהיה עולם, שימצא, אפשר שלא ימצא. יכול להיות אחד, יכול להיות אפס. ואין המציאות עדיפה מהנר, 50-50. כיוון שזה אפשר מציאות, נמצא עליו שוויון משפט מציאותו ועדרו, שיש מכריע, כנראה שיש מישהו שהכריע פה, שהכריע שיהיה עולם ולא עדר. וזו דרך מספקת מאוד. בשיטתה הם מאוד מבסוטים, אותו עולם מאוד מרוצה מהדרך הזאת, כי דרך עקרונית, אומרת העולם הזה, זה שהוא נמצא, 50% שהוא היה יכול להיות, 50% שלא. מי החליט עליו? ש-50% שהוא כן יהיה, מישהו שהחליט על זה, שזה המייחד. אז הוא מחבר את זה לייחוד, זה כאילו לדעתו פיתוח של דרך חמש. אלא שהוא החליף במקום מייחד מכריע. החליף מצבי המציאות, במציאות המציאות עצמה. בדרך החמישית דיברנו בתוך המציאות, מי מכריע אופציה זאת או אופציה אחרת. פה הוא אומר, יותר עקרוני, בכלל שתהיה המציאות. והטעה אותנו, זה טעות, אומר הרמב״ם. כשאתה אומר העולם אפשרי המציאות, זה טעות. כי מי היריב שלנו, שסובר קדמות העולם, מניח שם אפשרי באומרו העולם אפשרי המציאות, לא במובן שמניח אותו המתקלן, כמו שנבר. מי שאומר שהעולם קדמון, כשהוא אומר, הוא לא מתכוון לומר שהעולם אפשרי, לדעתו העולם הוא לא האופציה, הוא לא אפשרי. אלא אפשרי, לדעתו, הכוונה, תלוי. כלומר, אצל אריסטו, הוא אומר שהעולם אפשרי. מה זאת אומרת העולם אפשרי? העולם תלוי בסיבה הראשונה. אבל אין אופציה אחרת לדעת אריסטו. זה לא שיש שתי אופציות. שהעולם יהיה או לא יהיה. כשאנחנו אומרים תלוי, אז זה לפעמים נשמע, יכול להיות כך, יכול להיות אחר, תלוי. אבל אצל אריסטו, כשהוא אומר תלוי, לא מתכוון לומר, יכול להיות כן, יכול להיות לא. אלא תלוי הכוונה, תלוי בגורם אחר. אבל אין אופציה. יש רק אפשרות אחת.
זה גורר את זה?
זה גורר את זה. אבל זה מחויב, הכרחי. אז שאלה איך אתה מפרש את המילה תלוי. כי בלרוב כשאנחנו משתמשים תלוי, אני מתכוון לומר שיש שתי אפשרויות. ספק. ואצל אריסטו תלוי, קשור אחד בשני. זה תלוי ב. אבל זה לא אפשרי, זה לא הופך אותו להיות אפשרי. הוא מחויב, הוא הכרחי. וזה טעות מאוד גדולה. מה שהוא אומר שהעולם זקוק למכריע שהכריע את מציאותו, זה טעות. כי הכרעה וייחוד אינם אלא למצוי שיש לו שתי אפשרויות, שני ניגודים, שני הפכים, באופן שווה. ואז אם מצאנו אותו מצב זה ולא מצב אחר, זה מורה על מישהו שמכוון. כגון, הנחושת אין קיבולו צורת הקומקום עדיף מקיבולו צורת המנורה. יש שתי אפשרויות מה לעשות עם נחושת. אם מצאת אותו מנורה או קומקום, מישהו עשה את זה. מישהו כיוון לאחד משתי התכנויות. אבל כל זה בנוי על זה שיש נחושת מצוי. והתכנויות מתייחסות אליו, נעדרות ממנו לפני מישהו שמכריע. אבל פה יש מחלוקת על הדבר המצוי עצמו. האם מציאותו היא קדמון, כלומר, היא מוכרחת, או שהוא נמצא אחר העדר. ולא יצטער בו כלל עניין זה. אין לומר מי הכריע מציאותו על העדרו. כי כשאתה אומר יש פה שתי אפשרויות מישהו הכריע, זה בגלל שאתה אומר שיש שתי אפשרויות. אבל מי שסובר את הקדמות, הוא טוען שאין שתי אפשרויות. וכיוון שאין שתי אפשרויות, אז אין גם מכריע לשיטתו. אז אתה לא יכול להוכיח דבר ממה שהוכיח. זה קשר לוגי. אתה לא יכול להכריח הוכחה על הנחת עבודה שהיא עצמה היא במחלוקת. עלה בדיוק הוויכוח. כן, אתה חייב להודות שהוא נמצא אחר עדר, והרי זה עצמו המחלוקת, אומר. אז לכן אתה לא יכול להסכים. הדרך חמישית היא לא כזאת. כדרך חמישית אני אומר, לשיטתך אריסטו בסדר, הכל קדמון. זה המציאות. למה זה כך? למה זה נבדל זה מזה? והיא ניקח מציאותו ועדרו ברעיון, חזרנו להקדמה הסירית עצמה. בחינת הדמיונות והשרות לבחינת הנמצאות המושכלות. כי היריב שסובר קדמות העולם, סובר שמה שאנחנו מדמים מעדרו, הוא אומר שזה דמיון, זה אילוזיה שלך. יש את המדמיין שיכול להיות שאין עולם, זה סתם המצאה שלך, יגיד אריסטו, אין לזה שום אחיזה במציאות. ואין המטרה סתירה דבריהם, אלא בארתי שהדרך הזאת, שחשבו שהיא דרך, לדעת מה שכבדם, אינו נכון. את, רק להציל אותך, להבדיל בין הדרך חמישית לדרך השישית, הדרך חמישית היא חשובה מאוד, דרך השישית אין נקודת התחלה בכלל. הדרך השביעית. אמר אחד החדשים שמתקיים חידוש העולם, מה שאומרים פילוסופים, הישארות הנפש. העולם הפילוסופי, היווני, האריסטוטלי, מאוד 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 החשיב את נושא הישארות הנפש. כי מה שהטריד אותם יותר מכל דבר אחר זה הנצחיות. מאוד מאוד ביקה אותם הרעיון שאתה לא נצחי. זה מאוד מאוד דכדך שאנחנו פה נמצאים פה כמה שנים וזה נגמר מתי שיהיו. והם חיפשו את הנצח. והתפיסה שלהם אמרה שככל שאדם יודע יותר מדען, אז הוא יהיה נצחי. כי אנחנו רואים שהמדע הוא נצחי. כלומר, חוקי הטבע הם היו תמיד ויהיו תמיד. החוק הוא נשאר. זאת אומרת שהחוק הוא, החוכמה היא נצחית. אז אם אני אתמלא חוכמה, אתמלא חוקי טבע, כן, המוח שלי כל הזמן ימלא חוקי טבע, כל כך אני אתמלא חוקי טבע, עד שהאישיות שלי תתאחד עם חוקי הטבע. כלומר, שאני כל כך מבין אותם, אני התחברתי אליהם, זה אני. אני כולי מלא מחשבות על חוקי הטבע, אז בעצם הפכתי להיות נצחי כמוהם. כי הנפש שלי היא כבר לא נפש סתם, היא נפש שכולך כולם מלאה, חיה, לא יודע איך להגדיר את זה, חובה לחלוטין את חוקי הטבע. אז כמו שהחוקים נצחיים, הנפש שלי הפכה להיות נצחית. הנה, וזה מסעת הנפש. של פילוסוף מצוי, כן.
אנחנו גם אומרים
את זה. לא, מה פתאום.
אנחנו גם מדברים על זה שהנצחיות של הבן אדם, הכוונה,
נקודת
הפוזק של זה שהוא הופך להיות יותר אלוהי, הוא מגלה את האלוהות.
אבל לדעתו אלוקי זה ללמוד חוקי הטבע. חוכמת הטבע. תלמד פיזיקה, מאוד 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 חזק, תהיה נצחי. לשיטתנו, לא זה עושה אותך נצחי. מה שעושה את הנצחי זה לא הידע, החוכמה, אלא המידות, הרצונות, הערכים, הרצון. לדעת הפילוסופיה, הרצון לא מעניין.
אתה
רצון.
החוכמה תעשה בראשית.
הרצון.
הוא צודק
שיטת עבודה
אותו דבר,
פשוט
אנחנו
רואים
שהפיזיקה
היא
לא נצחית.
נכון. היא לא נקודת הנצח. נקודת הנצח זה הרצון.
שהפיזיקה היא הדימה שנצחית.
כי היא נבראה. ומה נצחי זה רצון השם.
זאת אומרת, הערכים הם נצחים. נכון.
וזה אני מסכים. אז שאלה במה משקיעים את הזמן? בלימוד תורה, בקיום מצוות, או בלימוד פיזיקה.
אבל אמרנו שהרמב"ם אומר שמעשה בראשית זה חוקי הטבע.
כן.
אבל
אבל זה לא מה שעושה את האדם נצחי. זאת אומרת, לדעת הרמב"ם, אם אדם ילמד מדעי הטבע והוא יהיה מושחת מבחינה מוסרית, אז הוא לא יהיה נצחי. לדעת אריסטו, כן. כי זה לא מעניין אותי מה אתה רוצה, מעניין אותי החוכמה, החוק. נצחי? מה?
לא, יהיה נצחי. זה משהו מיסטי שאומרים.
מה מיסטי? כמו אלוקים. לא קלה. קדמון. כמו אלוקים. כמו העולם. כמו הכוכבים. אני לא אמות.
מי לא אמות?
הנפש שלי, הנפש, הנפש.
מה, נגיד, לא יודע, אפלטון שעלה לזה חוק, אז מה?
אז הוא לא מת.
הוא לא מת.
הנפש שלו. לא, לא, הוא אישית. הוא, הנפש שלו נמצאת. חיה. כמו שיש חוק, החוק, נגיד, יש חוק המשיכה. הוא מת, יכול למות, חוק המשיכה. לא יכול למות. איפה הוא נמצא? הוא נמצא, בסדר? אז תדמיין לעצמך בן אדם שהפך להיות חוק. בן אדם שהפך להיות חוק. אז כמו שהחוק לא מת, אז הוא לא מת. כן, אז בסדר, אני... זאת אומרת, פיתגורס הפך להיות... אז הוא כזה. זאת אומרת, לא רק שהחוק שלו נצחי, הוא נצחי. הנפש שלו, יש אישיות לדעתם, פיתגורס חי.
כמו שהזל... שרם גם קיום הנפש ומושכלה, זה הקיום שלו. זה מושכלות של מוסר אלוקי, שזה היה תלמיד. כאילו, כשהרם אומר שהנצח זה מידות, אז זה גם מידות אלוקיות, זה לא רק כל התורה.
מהר"ל, מי שרוצה להרחיב, תפארת ישראל, פרקים ת' י' י' א', הוא עוסק בנושא הזה. כל זה מבוא להוכחה של פה. בנושא חידוש הישארות הנפש. אז הוא אומר לשיטתכם הפילוסופים, אם נגיד שהעולם קדמון, אז בני אדם שכבר מתו מקדם, מקדמי קדם, יש אין סוף בני אדם אחורה, נכון? שמתו. אז יש אין סוף נפשות. אז איפה יש מקום לכולם? הם מצויים יחד? מה, איך אפשר, הרי... אין סוף אומרים, אתה לא יכול שאין סוף יישאר כל הזמן. אין סוף יכול להיות רק ברדיפה. אחד הולך, אחד בא. נגיד. אבל אתה אומר שאם כולם יישארו, נשארו אותן נפשות. אז כל בני אדם שהיו, תיאורטית יכול להיות שהם כולם נמצאים. זה שזה מקום אחד שמכיל אין סוף נפשות. איך זה יכול להיות? מה?
בו זמנית.
בו זמנית.
אבל לא כולם הגיעו למקום הזה.
אבל תיאורטית יכול להיות שכולם הגיעו. אז לא יכול להיות שיהיו ביחד אין סוף בבת אחת. לא יכול להיות. זו דרך מופלאה. מופלאה הכוונה מוזרה. כי הוכיח דבר נעלם ודבר נעלם. אנחנו לא מבינים כלום מה זה הישארות נפש. לא יודעים מה החיים שלנו מה זה בכלל. אם הישארות נפש שאתה רוצה להוכיח את הסוגיה, זה רחוק מהדעת. על זה יש לומר משל שידוע אצל הסורים, שאומרים אותו בארמית, ארווח ארווח צריך. זאת אומרת, אתה מביא ראיה למשהו שהוא עצמו צריך הוכחה, הערב צריך ערב. כאילו כבר הוכחת את הישארות הנפש, ואתה יודע איך היא נשארת ומה היא נשארת, ויש בנק של נפשות, ואין צריך מקום לכולם, מכל תמונה תזה שלמה, על דבר שהוא עצמו לא ברור בכלל. ואם הייתה כוונתו להביא בספק את היריב, אם את המטרה שלך לבלבל את האויב, ואת לא להוכיח משהו, אלא להטיל או בלבל אותו קצת, כשאת אומר, אה, קדמות העולם, ישארו את הנפש, אז הצלחת, אם היריב מודה למקשה, את מה שנדמה לו ישארו את הנפשות. אבל יכול להיות שהיריב, כל מושג ישארו את הנפש, הוא סובר אחרת. כן, יש אחרוני פילוסופים שתרצו את הקושייה הזאת, ואמרו שנפשות נשארות, זה לא כמו שאתה מדמיין, שיש כמות של נפשות, בסדר, שהן תפסות מקום. זה לא גוף, אין להם מקום ולא תנוחה. ואז לא שייך לדבר על אינסוף. צריך לדעת שהדברים האלה נבדלים, זה לא, לא גוף ולא כוח בגוף, זה שחלים, ולכן לא שייך בזה כמות, לא ריבוי, ולא בשום אופן, אלא אם כן זה סיבת מציאותו של זה, שאז יש הבדל, זה עילה וזה עלול. אבל זה לא ככה, כי הנשמה של ראובן היא לא עילה לנפש של שמעון. ולכן, בעצם כשאנחנו נשארו את הנפש, אנחנו לא מתכוונים, אמור הפילוסופים, שיש הרבה הרבה נפשות שנשארות. אלא יש איזה משהו אחד, בסדר? מופשט, שהוא כל הנפשות של כולם. שהוא לא דבר פיזי, או לא דבר מוגבל, כן.
זה להמשיך תקעת החשיבה של המתקן, לא משנה. למעמנים עד מה שאפשר לדמיין, אז אי אפשר לדמיין מופשט, אז בגלל זה הוא גילה...
כן. כל מי שבר אבו בחר, וכל מי שנחלץ לדבר עמוקות הללו, כלל של דבר, אל תיקח הקדמות, אל תנסה לבנות הוכחות מדברים כל כך עמוקים, שתלען המחשבות לצערם, אי אפשר לתפוס אותם, בשביל לבאר עניינים אחרים. דה, כל מי שחושב לקיים כחידוש העולם, או לבטל קדמותו בדרכים של המתקלמים, הוא מוכרח להשתמש באחת לשתי הקדמות הללו. או בשתיהם, ההקדמה העשירית, ההיתכנות המחשבתית, כדי להתקיים את המייחד, או את ההקדמה ה-11, ביטול האינסוף על דרך הרדפה. הקדמה זו מקיימים אותם בכמה פנים, או שיעלה מחשבתו, רוצה להביא ראיה את אחד המילים אשר פרטיהם מובילים לפסדים, והתכוון מחשבתו לזמן שעבר, חיובי לפי סברת הקדמות, שכל פרט מאותו מיל, מזמן מסוים, אין לו סוף. לפי העולם, לפי תפיסת הקדמות, יש אין סוף, פריטים אחורה. כן, פה נקודת הוויכוח בינם לבין המתקלמין, שדעתם אין דבר כזה של אין סוף פריטים אחורה. דרך משל, אני מביא דוגמה של סתם 1,000 שנה, דרך משל לא משל מה שלא יהיה, אין סוף, וזה הסכום האחרון, יותר מהסכום הראשון כמספר נולדים אותם 1,000 שנים. מחווים לפי דיוונם בהבחנה זו שיהיה מה שאין לו סוף, יותר מה שאין לו סוף. כל זה טענות של המתקלמים, שלא יכול להיות שיש אין סוף חומר בזמן אחורה. וקדימה. אבל הפילוסופים לא מתרגשים מזה, זה לא מטריד אותם, הם סוברים שזה אפשרי. אותו דבר, מחייבים לפי דמיונם, שאם מה שאין לו סוף יותר מה שאין לו סוף, גם בסיבובי הגלגל. סיבובים שאין להם סוף יותר מסיבובים שאין להם סוף. ומקישים בין סיבובי הגלגל וסיבובי גלגל אחר יותר איתי. לכן עושים בכל אחד מהמקרים המתחדשים, מונים יחידיהם הנהדרים, מדמים כאילו הם מצאים כאילו הם בעלי ראשית, אחר כך מוסיפים על אותו מדומה או גורעים, כל הדברים בהשערה בלתי מציאותיים, והניתח אל פרבי הקדמה זו וגילה מקומות הטעות בכל פרטיה, כפי שתמצאו מבואר ומבואר בית התבוננות, המאורטלת מקנות בספרי הידוע למציאות המשתנות. זאת אומרת שבסוף כל המתקלמים, בגלל שהם מציירים את העולם, את קדמות המציאות כרצף של פריטים אחד אחרי השני, אז אומרים רגע, איך הגעת לאין סוף פריטים אחורה, אבל העולם הפילוסופי לא רואה את המציאות כך, כי הוא לא רואה את זה בכלל בצורה של פרט, 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 אין סוף. אלא הם רואים את זה יותר בתור חומר שנשאר פשוט. שפשוט לובש צורה, אבל זה אותו חומר שנשאר כל הזמן. אז זה לא אין סוף פריטים בזמן, שאחד, אחד, 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 אחד. זה חומר שפשוט הוא לא... הוא היה תמיד ונשאר תמיד, והוא שומר על יציבות. בכל אופן, זה המתקדמים שהם תופסים את חידוש העולם, הם מבינים שיש עושה שחידש בכוונה וחפץ בחירה. וזה לדעתם הדבר הכי חשוב, החידוש. חידוש העולם זה הדבר הכי חשוב, הבאנו גם שרבנו סעדיה גאון, כך שיטתו גם כן, הדבר הכי משמעותי באמונה, זה החידוש. מהחידוש הכל נגזר. זה התורה, המצוות, הנבואה, השגחה, הכל הכל לדעת בנושא הדיאגון נגזר מתפיסת החידוש. העולם מחודש. הרמב״ם, לא. החידוש הוא נכון, אבל הוא לא נקודת המוצא. לשיטתם של המתקדמים, צריכים גם לומר על אלוקים שני דברים. אמרנו, העולם מחודש, ויש לו מחדש, והמחדש הזה, הם אומרים עליו שני יסודות. אחד שהוא אחד, ושתיים שהוא לא גשם. פרק העיני עוסק בעובדה שאלוקים הוא לא אחד, הוא אחד, הוא לא ריבוי. אבאר פרק זה ראיות הייחוד לפי המתקלמין, אשר אותה מציאות עליות עושה המציאה, כיוון שהגענו לעובדה שיש אלוקים, שברא, ממציא, הוא אחד. ויקרא דרכיהם בקיום האחדות, מאיפה מוכיחים את אחדות האל, בעצם יש פה שתי דרכים שמתפרטות פה לחמש, שתי דרכים, דרך העיכוב לחילופין ודרך השוני. שתי שיטות שהרמב״ם אנחנו נראה שהוא לא כל כך אוהב את השיטות שלהם. תגידו לי מתי לעצור, אני לא יודע. מה? אתם רוצים לעצור עכשיו? מה? שתגידו. שתור לכם, אני לא רוצה להפריע לכם. כל כך אני מפריע, דוחה את הלימוד וזה. מה לעשות? צורכי עם ישראל מרובים. כל הזמן רוצים שיעורים פה, שיעורים שם. אני לא עומד בזה. הדרך הראשון, דרך העיכוב לחילופין, שהם מעדיפים אותה. מה הם אומרים? אילו לעולם היו שני אלוקות, התחייב שהעצם לא יחדל מחד שני הפכים, או יורטל מהם יחד, וזה בטל. זאת אומרת, יש שני אלוקים, זאת אומרת שיש שני אנשים שמתערבים במה קורה עם העצם. אז יכול להיות שיהיה לו שני מקרים, יכול להיות לא יהיה לו אף מקרה, או שני הפכים בעת ובנה אחת, גם זה בטל. לדוגמה, מביא משל. נגיד יש לנו עצם עכשיו, ויש להם, העצם הזה, יש לו אבא ואמא, יש לו שני אלוקים, בסדר? אחד רוצה לחמם אותו, אחד רוצה לקרר אותו. אז התוצאה היא תהיה, או שהוא לא יהיה לא חם ולא קר, כי כל אחד מקזז את השני, קווה פעולות, זה בטל. כי גול גוף סובל כל אחד משני נגדים. חייב להיות שיהיה או כזה או זה. או שהוא יהיה גם קר וגם חם ביחד, שזה גם לא יכול להיות. אם אחד רוצה להניע אותו, והאלוקים השני רוצה להניח אותו, ובסוף הוא לא נע ולא נח, או שהוא ננח ביחד. קיצור, זה לא יכול להיות. אז כיוון שלדעתם הכל עצם, הוא כל הזמן מקבל מקרה, אתה לא יכול לתן לשתיים לנהל את זה, כי זה יצא רק... אי אפשר, צריך לפקד אחד, אחרת זה מקום להתבלגן. אז אופן למידות זה בנוי על שאלת העצם הבודד, זה הכוונה הנחת העבודה שלהם, על העובדה שיש מקרים שנבראים כל הזמן, אז כיוון שיש עצם ומקרה שנברא כל הזמן, חייב להיות שמישהו אחד שמחליט. על הקדמה, כי היעדר התכונות הם נהיים מצויים וזקוקים לעושה, מישהו צריך לעשות את זה. אם יאמר אדם שהחומר התחתון, שעליו נרדפים, הווה והפסד כפי השקפת הפילוסופים, זולת החומר העליון, הפילוסופים טענו, למשל, שיש סוגי חומרים שונים. יש את החומר התחתון שאנחנו מכירים פה, ויש חומר אחר שנמצא בעולם של הגלגלים. חומר אחר. אז יכול להיות שיהיו שתי אלוקים, ואז כבר לא קשה. כי יכול להיות שיש את אלוקי החומר התחתון, וזה אלוקי החומר העליון. ואז, לפי העולם הפילוסופי, אתה לא יכול להוכיח שאלוקים אחד על הדרך הזאת. כי הכל בנו על זה שהחומר הוא אותו חומר, אטומים. אבל אם אני אטען שיש שני חומרים, אז אני יכול לחלק שתי רשויות, חס ושלום. אז זה יכול להיות שיש שני אלוקות. אחד מנהיג את החומר התחתון, והוא לא מתייחס לגלגלים. והשני מנהיג את הגלגלים, והוא לא מתייחס ליולי, לחומר שאנחנו מכירים פה. ככה נקטו בעלי השניות. הייתה תפיסה כזאת. תפיסה אלילית, כן, שטענה שיש שני אלוקים. תפיסה פרסית. תפיסת הדת הפרסית בזמנו הייתה שיש שתי אלוקות. לפני שהמוסלמים נכנסו לעניין, אז הפרסים ככה הייתה התפיסה שלהם, שיש שני אלים, אחד מתעסק בעליונים ואחד מתעסק בתחתונים. ואז לא קשיה, בסדר? שני אלוקים. ואז אין עיכוב לחילופין, אף אחד לא מפריע לשני, לא מעכב את השני. ויאמר אדם כי זה חיסרון ביחד לכל אחד מהם, כי אז יוצא שהאלוקים הזה הוא מוגבל, כן, הוא לא יכול להתעסק בשלו, זה לא חיסרון, כיוון שאותו דבר שאין קשר לפולטון נמנע ביחסיו. חיסרון זה תמיד דבר לעומת המצופה. משהו שמצופה ממך, אז יש חיסרון. זה שאני לא אבן, זה לא חיסרון. כי לא מצופה ממני להיות אבן. אין חיסרון בעושה, ביותו ביתי יכול לעשות משהו שהוא נמנע. זה דבר מאוד עקרוני של הרמב״ם עוסק בו, שלא נכון לומר על אלוקים שהוא חסר. בסוף הפרק הוא כותב את זה גם שוב, בדרך החמישי. אנחנו לא אומרים שאדם פלוני חלש בגלל שהוא לא מניע אלף קנטר, משקולת. אנחנו לא מייחסים לשם חוסר יכולת בגלל שהוא לא יכול להגשים את עצמו, או לברוא את עצמו, או לברוא מרובה שצילו שווה לחסונו. זאת אומרת, אני לא אומר, כן, זה לא חוסר יכולת של הקדוש ברוך הוא, זה שאני אומר, הקדוש ברוך הוא, אתה לא יכול לברוא עוד אלוקים. זה לא חוסר יכולת. זה לא חיסרון. כי אין. מה שאין, אז אין. חיסרון זה לעומת משהו שהיית יכול, מצופה ממך. ולכן זה לא חיסרון. כמו שאין חיסרון אצלנו, קל המייחדים, גם מי שמאמין בהשם אחד, הרי הוא לא מאחד בין נגדים במקום אחד. אז זה לא חיסרון. ואין קשר יכולתו בכך ולא בכל הדומה לו מן הנמנעות. יש דברים שנמנעים, וזה לא חיסרון באלוקים. ולכן הם הרגישו את חושת הדרך הזאת, והם פנו לדרך אחרת. הדרך האחרת היא הדרך השוני. דרך השוני. אמרו, אילו היו שני אלוקות, חיובי שיהיה להם עניין אחד משותף לשניהם, שהם מכנה משותף שעושה אותם לאלוקים, ועניין שהם שונים בו, שמצוי לאחד ולא מצוי לשני, שבו יהיה השוני. פה הרמב״ם מקצר, במקום אחר הוא קצת מרחיב את ההסברה, מי שרוצה, בהוצאה של הרב קפח עמוד קוף סמכת, זה פרק הראשון של חלק ב'. מה?
זה העיון הרביעי הוא קצת.
כן, העיון הרביעי של פרק א', אז הוא כותב, ויש כאן הוכחה על שלילת הגשמות ופגיעת האחדות. הוא אומר ככה, אילו היו שני אלוקות, יש להם עניין אחד שהם שותפים, ועניין אחר שבו הם שונים. יוצא שכל אחד מורכב משניים. ואם כן, אין אחד מהם סיבה ראשונה ולא מחויב המציאות מבחינת עצמו. כי יש לו שתיים. ואם יש לך שתיים, שתי סיבות, אתה מורכב משני דברים, אז בעצם מישהו חיבר אצלך שני דברים. כי כל מי שמורכב משניים, מישהו חיבר אותו. אז אומרים, תראה, אם אני אומר שאלוקים, הוא ברא את הכל, נכון? אז אם הוא ברא את הכל, הוא לא נברא, הוא הבורא. עכשיו, אם אתה אומר שהוא, יש עוד אלוקים, אז האלוקים הזה הוא מורכב משני דברים, ממה שיש לו ומה שאין לו, ויש לשני. והמורכבות הזאת של שני דברים נוצרה על ידי מישהו שחיבר שניים. אז לכן לשיטתם חייבים לומר שאלוקים אחד. זו דרך פילוסופית שהרמב״ם לא פוסל אותה, אנחנו נראה שהוא מאמץ אותה. מעבד אותה, אבל מעבד אותה, לוקח מיתה משהו. הדרך הזו אבל, מאיר הרמב״ם, אין לה מקום לשיטת סוברי התארים. כי לשיטתם, אם הם סוברים שאלוקים יש לו תארים, אז הם לא, כן, יכול להיות שאלוקים יש לו כמה. יש לו כמה תארים. הקדמון יש לו אותם עניינים מספר. יש לו ידיעה, יש לו יכולת, יש לו רצון. זה דברים נפרדים זה מזה. מה שדיברנו הרבה במאמר א'. ולשיטתם זה לא מונע שתי אלוקות. כי יכול להיות שיש כמה שני אלוקים, ולכל אלוקה יש לו כמה מורכב, מכמה תכונות. יש לו יכולת הזאת, ואין לו את היכולת הזאת, יש לו ידיעה הזאת. טוב, אז בפעם הבאה נמשיך, ננסה לסיים את מאמר א', מה אתם אומרים? נעשה מבצע לפני זמן חורף. שנה וחצי כבר אנחנו פה. מה?
שיעור
60. תמיד אתה תגיע לסוף להגיע.
זה גם יהיה בנט.
בנט זה 61. 61. הרגישו טוב, בהצלחה. בפרקי המדברים שהם מחפשים הוכחות לחידוש העולם, שזה מבחינתם הדבר החשוב ביותר. אני מלא שאנחנו בדרך הרביעי, נכון? בפרק עין ד' יכול להיות. אמרו, העולם כולו מורכב מעצם ומקרה. לא השתחרר עצם מן העצמים ממקרה או מקרים. בכל המקרים מחודשים, אם כן חיובי שיהיה עצם הנושא אותה מחודש. שכל הצמוד למחודשים ולא משתחרר מהם, הרי הוא מחודש. נמצא העולם בכללותו מחודש. ואם יאמר האדם שם העצם אינו מחודש, והמקרים הם המחודשים, ונרדפים עליו. תודה. נרדפים עליו. זה אחר זה עד בלי סוף. זאת אומרת, יש עצם שהוא כל הזמן נשאר, והמקרים מתחלפים, אם כן יתחייב שיהיו מתחדשים שאין להם סוף. כי העצם הוא כל הזמן נשאר. והוא כל הזמן צריך מקרה, אז זאת אומרת שהמקרים הם ללא סוף. ואמרנו כבר שזה לא בטל, שזה בטל זה לא יכול להיות. דרך זוהי המדויקת שבדרכים והטובה לדעתם, רבים חשבו הוכחה. והנה הונחו בדרך זו שלוש הקדמות, שהן דרושות למה שלא נהנה מעיני כל בעל עיון. האחת, מה שאין לו סוף על דרך הרדפה, שזה בטל. שניים, שכל מקרה הוא מחודש. ויריבנו, שטוען קדמות העולם, העולם המדעי הפילוסופי, שטוען את קדמות העולם, מכחיש וטוען, לא נכון. יש מקרים שהם לא מחודשים. והמקרה, המקרה בידיעה, שעליו העולם הקדמות, תפיסת הקדמות, נשענת, זה התנועה הסיבובית. כן, תנועת הכוכבים, תנועת הגלגלים, לדעת אריסטו, התנועה הסיבובית היא קבועה, מתמדת, לא הובה ולא נפסדת. אז הנה יש לנו, לדעת אריסטו, מקרה שהוא לא מחודש. והכל אצל אריסטו זה, הכל הפילוסופיה כולה על הדבר הזה, על התנועה. ולכן לדעתו, אותו נע שנמצאת לו התנועה הזו, הוא לא הובה ולא נפסד, כלומר העולם. אז אין לנו אם כן תועלת לבסס חידוש שאר המקרים שנרווינו מכחישן בחידושן, וטוען שהם נרדפים על בלתי מחודש בסיבוב, וכן טוען באותו מקרה לבדו, והיא התנועה הסיבובית, כלומר תנועת הגלגל שבלתי מחודשת, ואף אינה מסוג אחד המקרים המחודשים, והנה אותו מקרה לבדו הוא אשר ראוי שנחקור עליו ולברר חידושו. זאת אומרת שלפי שיטת אריסטו, אז אין שום תועלת למצוא עכשיו לפי למצוא מקרים אחרים שהם מחודשים, כי זה לא כל כך משנה. מספיק שאנחנו נמצא מקרה אחד שהוא לא מחודש, כן? כבר את כל ההוכחה של בריאת העולם התמוטטה. הקדמה השלישית שניח בעל דרך הזו היא שאין שם מצוי מוחש זולת העצם והמקרה, אותו העצם הבודד ומה שסבור מקרא. אבל אם היינו מתארים את העולם בצורה שונה, לא כאטומים עם מקרים, אם היה גוף מורכב מחומר וצורה, שזו התפיסה הפילוסופית, שהיא לא מאמינה באטומים, אלא בחומר וצורה, זו השפיטה שלהם, שכל חומר יש לו צורה אופיינית לו, אז צריך להוכיח שהחומר הראשון והצורה הראשונה מובילים לפסדים, כדי להוכיח את חידוש העולם, אתגר חדש לקטע מדברי. הדרך החמישי להוכיח את בריאת העולם לפי שיטת קטע מדברים היא דרך שנקראת דרך הייחוד. הדרך הזאת היא דרך שהרמב״ם מכבד אותה. דרכים אחרות הוא לא כל כך מכבד, את הדרך הזאת הוא מכבד. דרך הזאת מחשיבים אותה מאוד מאוד, ועניינה מוסב למה שבארתי לך בהקדמתה מעשירית, והיא, שהוא יפנה את מחשבתו על העולם מכללותו, או לאיזה חלק שירצה מחלקה ויאמר, ייתכן שיהיה כפי שהוא בתבנתו ושיעורו, במקרים הללו המצויים בו בזמן הזה המקום אשר נמצא בו, וייתכן שיהיה יותר גדול, יותר קטן. זה מה שקראנו ההיתכנות. ההיתכנות, זאת אומרת, הכל יכול להיות, הכל אפשרי. הכל ייתכן. אחד העקרונות, אולי העיקרון של קטה מדברים, שהכל, הכל, הכל ייתכן, כל מדומה אפשר. יכול להיות שהעולם יהיה כזה, יכול להיות שהעולם כזה, הכל יכול להיות. ייתכן שהוא היה בזמן מסוים, בזמן אחר, שבמקום הזה, במקום אחר. ובסופו של דבר, הוא יש לו צורה מסוימת כרגע. למה? ייחודו בתבנית מסוימת, או בשיעור במקום אחד מהמקרים, בזמן מיוחד, למרות שיכול להיות, ייתכן היה יכול להיות ההפך, אז כל זה מלמד שיש מייחד. יש מישהו שהיו לפניו מלא אופציות, הוא החליט על האופציה הזאת. למה? זאת אומרת, יש מישהו כזה, שהוא בחר. כן, בגלל שיש כל אינסוף אפשרויות פה בעולם, ובכל זאת, זו האפשרות שכרגע נמצאת לפנינו, מישהו בחר את האפשרות הזאת. כך שיטתם. מישהו רצה את אחת משתי התכנויות. זקיקותו של העולם בכללותו, או איזה חלק מחלקיו למייחד, זה בעצם אומר שהעולם יחודש. כי יש מישהו שמייחד, כלומר בוחר איך העולם מתנהל בזמן נתון. ואין הבדל בין אומרך מייחד, עושה, בורא, ממציא, מחדש, מכוון, הכל זה מילים נרדפות. עניין אחד. מסעפים דרך זו לפרטים רבים, כלליים ויחידים, עד שאמרו, שאין הארץ, זה שהארץ היא מתחת המים, זה לא עדיף מיותה מעל המים. זאת יכול להיות שיברא עולם שהמים, שהארץ היא מעל או מתחת, יכול להיות כך, יכול להיות כך. מי יחד לה, מי קבע שהארץ היא מתחת למים, רוק הארץ, ויש מים עליה או הפוך, או השמש עגולה, יכול להיות שהשמש תהיה מרובעת או משולשת. הכל יכול להיות. מי יחד את השמש בתבנית זו? כך בוחנים את כל חלקי העולם החלוטו, וכשהם רואים שושנים בצבעים שונים, מתפלאים, מתחזק צם הראיה, ואמרו, האדמה הזאת הרי אחת, המים הם אותם מים, האדמה אותם אדמה, איך יכול להיות שמאותם מים ומאותם אדמה יוצאים פרחים בצבעים שונים? למה זה קורה? למה אחד צהוב ואחד אדום? כנראה שמישהו רצה שיהיה ככה, אחרת זה לא אין סיבה. זה מייחד, זה השם בורא העולם. זאת אומרת, העולם זקוק למי שייחד את כולו בכל חלק מחלקיו, כל זה חיובי. נוסף לכך שהם קצת מי שמדמה קדמות העולם, חלק מאלו שבעד הקדמות לא מכחישים שיש בכל זאת ייחוד במציאות. כללו של דבר, אומר הרמב״ם, הדרך הזו היא הטובה לדעתי. בכל הדרכים, יש פה שבעה דרכים, הדרך הזאת, אומר רמב״ם, לה הוא נותן מחמאה, כי יש לי בה גם השקפה תשמענה בעתיד. כן? לשיטתם. לשיטת קטה מדברים. בכלל, כל מדע הוא מצמצם את התפיסה שלהם. אין נגד מדע. זה הנושא, אין מדע. קרון קשה לך להיכנס לראש הזה. הרמב"ם עוסק בזה, מי שמעוניין, בחלק ב', פרק י"ט, בהוצאה של הרב קפח, זה עמודים, עמוד ר' ו' ר' ז'. הרמב״ם שיטתו הוא מאמין בחידוש העולם, והוא מתווכח עם אריסטו בחריפות רבה. אריסטו האמין בקדמות, הרמב״ם מתווכח איתו ויכוחים מרים מאוד, כי הרמב״ם כן סובר את חידוש העולם, והוא אומר לו, אני רוצה לשאול אותך אריסטו, אתה מודה באחידות החומר. אני בהוצאה, לא יודע, בהוצאה שלי של הרב קפרח, זה עמודה ימנית בעמוד רשביו, חסיד באמצע. אז הוא אומר לו, הרי אתה מודה שהחומר פה יחסית אחיד, ובכל זאת יש המון צורות. אז צריך לשאול, כך הוא כותב הרמב״ם, כיוון שהחומר משותף, למה יש צורות שונות? מי מייחד נושאים ומעטד אותם לקבל צורות שונות? כך שואל הרמב״ם את אריסטו. האם לא חייבים לומר שיש מי שמייחד, שהוא השם יתהדר ויתרומם? זאת אומרת, הרמב״ם אומר, דווקא העולם המדעי, שבעצם רואה אחידות גדולה בחומר, צריך לשאול את עצמו, למה יש שתי צורות שונות? הרי אתה רואה ש... נגיד, המערכת הביולוגית היא אחת, בעולם החי. אז למה יש פרה וסוס וחמור? למה? למה? זה הרי אותה מערכת ביולוגית. למה המערכת הביולוגית אפשר צורה כזאת, צורה כזאת? זה גם אפילו האבולוציה מתקשה להסביר. האבולוציה יכולה להסביר התפתחות, אבל למה יש מגוון? את המגוון היא גם מתקשה להסביר. מצליחה להסביר את ההתפתחות, אבל לא כל כך את המגוון. לכן בהמשך הפרק הוא אומר, לפי השקפתנו, שאנחנו זורים לחידוש העולם, כל זה קל. כי יש מייחד. אז לכן כל כוכב יש לו תנועה שונה, ויש מהירויות שונות, והיקפים שאני וכל כל מיני הסברים, של ההתייחדות. אז רואים, שהרמב״ם עצמו, כן מאמץ את ההוכחה הזאת, משתמש בה בחלק ב'. דרך שישי. דרך שישי דומה לדרך החמישי, אבל הרמב״ם, בניגוד לדרך החמישי שהוא מעריך אותה, בדרך השישי הוא עושה מנת צחוק. זאת אומרת, יש מאוד מאוד דומות, דרך חמישי ודרך השישי, אבל הדרך השישי, לדעת הרמב״ם, מופרכת. דימה אחד האחרונים, האחרונים של הקט המדברים, שהוא גילה דרך טובה מאוד, יותר טובה מהדרכים שקדמו, והיא הכרעת המציאות על העדר. בדרך חמישי אמרנו, יש כמה אפשרויות, מישהו מייחד. אז הוא אומר, רגע, רגע אחד, בכלל, יש בעצם שתי אפשרויות, כמו בחשיבה של מחשבים, יש רק שתי אפשרויות, או כן או לא, או שיהיה עולם או שלא יהיה עולם, זה בעצם יש שתי אפשרויות בגדול. ומי החליט שיהיה עולם? העולם אפשר המציאות, יכול להיות שיש עולם, יכול להיות שלא. כי אם היה מחויב, אז הוא היה אלוקה. אנחנו מאמינים שיש השם, אלא עוד הוא סבר שיש קדמות. אנחנו מתווכחים עם בעלי הקדמות. אז יש פה אפשרות. אפשר שיהיה עולם, שימצא, אפשר שלא ימצא. יכול להיות אחד, יכול להיות אפס. ואין המציאות עדיפה מהנר, 50-50. כיוון שזה אפשר מציאות, נמצא עליו שוויון משפט מציאותו ועדרו, שיש מכריע, כנראה שיש מישהו שהכריע פה, שהכריע שיהיה עולם ולא עדר, וזו דרך מספקת מאוד. בשיטתה הם מאוד מבסוטים, אותו עולם מאוד מרוצה מהדרך הזאת, כי היא דרך עקרונית, אומרת העולם הזה, זה שהוא נמצא, 50% שהוא היה יכול להיות, 50% שלא. מי החליט עליו? ש50% שהוא כן יהיה, מישהו שהחליט על זה, שזה המייחד. אז הוא מחבר את זה לאיחוד, זה כאילו לדעתו פיתוח של דרך חמש. אלא שהוא החליף במקום מייחד מכריע. החליף מצבי המציאות במציאות המציאות עצמה. בדרך חמישית דיברנו בתוך המציאות, מי מכריע אופציה זאת או אופציה אחרת. פה הוא אומר, יותר עקרוני, בכלל שתהיה המציאות. והטעה אותנו, זה טעות, אומר הרמב״ם. כשאתה אומר, העולם אפשרי המציאות, זה טעות. כי מי היריב שלנו, שסובר קדמות העולם, מניח שם אפשרי באומרו, העולם אפשרי המציאות, לא במובן שמניח אותו המתקלן, כמו שלבר. מי שאומר שהעולם קדמון, כשהוא אומר, הוא לא מתכוון לומר שהעולם אפשרי, לדעתו העולם הוא לא האופציה, הוא לא אפשרי. אלא אפשרי, לדעתו, הכוונה... תלוי. כלומר, אצל אריסטו הוא אומר, שהעולם אפשרי. מה זאת אומרת העולם אפשרי? העולם תלוי בסיבה הראשונה. אבל אין אופציה אחרת לדעת אריסטו. זה לא שיש שתי אופציות, שהעולם יהיה או לא יהיה. כשאנחנו אומרים תלוי, אז זה לפעמים נשמע, יכול להיות כך, יכול להיות אחר, תלוי. אבל אצל אריסטו, כשהוא אומר תלוי, לא מתכוון לומר, יכול להיות כן, יכול להיות לא. אלא תלוי הכוונה, תלוי בגורם אחר. אבל אין אופציה. יש רק אפשרות אחת.
זה גורר את זה?
זה גורר את זה. אבל זה מחויב. הכרחי. אז זה שאלה איך אתה, איך אתה מפרש את המילה תלוי. כי, זאת אומרת, לרוב כשאנחנו משתמשים תלוי, אני מתכוון לומר שיש שתי אפשרויות. ספק. ואצל אריסטו תלוי, קשור אחד בשני. זה תלוי ב. אבל זה לא אפשרי. זה לא הופך אותו להיות אפשרי. הוא מחויב, הוא הכרחי. וזה טעות מאוד גדולה. מה שהוא אומר שהעולם זקוק למכריע שהכריע את מציאותו, זה טעות. כי הכרעה וייחוד אינם אלא למצוי שיש לו שתי אפשרויות, שני ניגודים, שני הפכים, באופן שווה. ואז אם מצאנו אותו מצב זה ולא מצב אחר, זה מורה על מישהו שמכוון. כגון, הנחושת אין קיבולו צורת הקומקום עדיף מקיבולו צורת המנורה. יש שתי אפשרויות מה לעשות עם נחושת. אם מצאת אותו מנורה או קומקום, מישהו עשה את זה. מישהו כיוון לאחד משתי ההתכנויות. אבל כל זה בנוי על זה שיש נחושת מצוי. וההתכנויות מתייחסות אליו, נעדרות ממנו לפני מישהו שמכריע. אבל, פה יש מחלוקת על הדבר המצוי עצמו. האם מציאותו היא קדמון, כלומר, היא מוכרחת, או שהוא נמצא אחר העדר. ולא יצטער בו כלל עניין זה. אין לומר מי הכריע מציאותו על העדרו. כי כשאתה אומר יש פה שתי אפשרויות מישהו הכריע, זה בגלל שאתה אומר שיש שתי אפשרויות. אבל מי שסובר את הקדמות הוא טוען שאין שתי אפשרויות. הכיוון שאין שתי אפשרויות אז אין גם הכריע לשיטתו. אז אתה לא יכול להוכיח דבר ממה שהוכיח. זה קשר לוגי. אתה לא יכול להכריח הוכחה על הנחת עבודה שהיא עצמה היא במחלוקת. עלה בדיוק הוויכוח. כן, אתה חייב להודות שהוא נמצא אחר עדר, והרי זה עצמו המחלוקת, אומר. אז לכן אתה לא יכול להסכים. הדרך חמישית היא לא כזאת. כי הדרך חמישית, אני אומר, לשיטתך אריסטו בסדר, הכל קדמון. זה המציאות. למה זה כך? למה זה נבדל זה מזה? והיא ניקח מציאותו ועדרו ברעיון, חזרנו להקדמה הסירית עצמה. בחינת הדמיונות והשרות לבחינת הנמצאות המושכלות, כי היריב שסובר קדמות העולם סובר שמה שאנחנו מדמים מעדרו, הוא אומר שזה דמיון, זה אילוזיה שלך. יש את המדמיין שיכול להיות שאין עולם, זה סתם המצאה שלך, יגיד אריסטו, אין איזשהו מחיזה במציאות. ואין המטרה סתירה דבריהם, אלא בארתי שהדרך הזאת, שחשבו שהיא דרך, זה לא יודעת מה שכבדם, אינו נכון. רק להציל אותך, להבדיל בין הדרך חמישית לדרך השישית. הדרך חמישית היא חשובה מאוד. הדרך השישית, אין נקודת התחלה בכלל. הדרך השביעית. אמר אחד החדשים שמתקיים חידוש העולם, מה שאומרים פילוסופים, הישארות הנפש. העולם הפילוסופי, היווני, האריסטוטלי, מאוד 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 החשיב את נושא הישארות הנפש. כי מה שהטריד אותם יותר מכל דבר אחר זה הנצחיות. מאוד מאוד ביקה אותם הרעיון שאתה לא נצחי. זה מאוד מאוד דדכדך שאנחנו פה נמצאים פה כמה שנים וזה נגמר מתי שיום. והם חיפשו את הנצח. והתפיסה שלהם אמרה שככל שאדם יודע יותר מדען אז הוא יהיה נצחי. כי אנחנו רואים שהמדע הוא נצחי. כלומר, חוקי הטבע הם היו תמיד ויהיו תמיד. החוק הוא נשאר. זאת אומרת שהחוק הוא, החוכמה היא נצחית. אז אם אני אתמלא חוכמה, אתמלא חוקי טבע, כן, המוח שלי כל הזמן ימלא חוקי טבע, כל כך אני אתמלא חוקי טבע, עד שהאישיות שלי תתאחד עם חוקי הטבע. כלומר, שאני כל כך מבין אותם, אני התחברתי אליהם, זה אני. אני כולי מלא מחשבות על חוקי הטבע, אז בעצם הפכתי להיות נצחי כמוהם. כי הנפש שלי היא כבר לא נפש סתם, היא נפש שכולך כולה מלאה, חיה, לא יודע איך להגדיר את זה. חובה לחלוטין את חוקי הטבע. אז כמו שהחוקים נצחיים, הנפש שלי הפכה להיות נצחית. הנה, וזה המסעת הנפש של פילוסוף מצוי. כן.
אנחנו גם אומרים
לא, מה פתאום.
כולם
מדברים על זה שהנצחיות
של הבן אדם, הכוונה,
נקודת
הפוזק שלו, זה שהוא הופך להיות יותר
אלוהי,
הוא מגלה את האלוהות.
אבל לדעתו אלוקי זה ללמוד חוקי הטבע, חוכמת הטבע. תלמד פיזיקה, מאוד 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 חזק, תהיה נצחי. לשיטתנו לא זה עושה אותך נצחי. מה שעושה את הנצחי זה לא הידע, החוכמה, אלא המידות, הרצונות, הערכים, הרצון. לדעת הפילוסופיה, הרצון לא מעניין.
אתה
רוצה
להשתת עבודה
את הדבר. הרצון.
הוא צודק שיטת עבודה את הדבר, פשוט אנחנו
רואים
שהפיזיקה היא לא נצחית.
נכון. היא לא נקודת הנצח. נקודת הנצח זה הרצון.
שהפיזיקה היא לא נצחית.
כי היא נבראה. ומה נצחי זה רצון השם.
כמו שהערכים הם נצחים. נכון.
וזה אני מסכים. אז שאלה במה משקיעים את הזמן? בלימוד תורה, בקיום מצוות, או בלימוד פיזיקה.
אמרנו שהרמב"ם אומר שמעשה בראשית זה חוקי הטבע.
כן.
אבל... להגיע למעשה בראשית,
משקיעים הרבה. כן. אבל זה לא מה שעושה את האדם נצחי. זאת אומרת, לדעת הרמב"ם, אם האדם ילמד מדעי הטבע, והוא יהיה מושחת מבחינה מוסרית, אז הוא לא יהיה נצחי. דת אריסטו, כן. כי זה לא מעניין אותי מה אתה רוצה, מעניין אותי החוכמה, החוק.
מה זה נצחי?
נצחי?
מה יהיה?
מה?
לא, יהיה נצחי, זה משהו מיסטי שאומרים.
מה מיסטי? כמו אלוקי. לא קלה. קדמון. כמו אלוקים, כמו העולם. כמו הכוכבים.
הפילוסוף אומר,
אני לא ימות.
מי לא ימות?
הנפש שלי, הנפש, הנפש.
מה, נגיד, לא יודע, אפלטון שעלה לזה חוק, אז מה?
אז הוא לא מת.
הוא לא מת.
הנפש שלו. לא, לא, הוא אישית. הוא, הנפש שלו נמצאת. חיה. כמו שיש חוק, החוק, נגיד, יש חוק המשיכה. הוא מת, יכול למות, חוק המשיכה. לא יכול למות. איפה הוא נמצא? הוא נמצא, בסדר? אז תדמיין לעצמך בן אדם שהפך להיות חוק. בן אדם שהפך להיות חוק. אז כמו שהחוק לא מת, אז הוא לא מת. כן, אז בסדר, אני... זאת אומרת, פיתגורס הפך להיות... אז הוא כזה. זאת אומרת, לא רק שהחוק שלו נצחי, הוא נצחי. הנפש שלו, יש אישיות לדעתם, פיתגורס חי.
זה מה שההבדל, שרם גם קיום הנפש ומוסכלה, זה הקיום שלו. זה מוסכלות של מוסר אלוקי,
שזה ההבדל. כשהרם
אומר
שהנפש
זה מידות, זה גם
לא
אלוקיות, זה
לא רק מערל, מי שרוצה להרחיב, תפארת ישראל, פרקים ת' י' י' א', עוסק בנושא הזה. כל זה מבוא להוכחה של פה. בנושא חידוש הישארות הנפש. אז הוא אומר, לשיטתכם הפילוסופים, אם נגיד שהעולם קדמון, אז בני אדם שכבר מתו מקדם, מקדמי קדם, יש אין סוף בני אדם אחורה, נכון? שמתו. אז יש אין סוף נפשות. אז איפה יש מקום לכולם? מצויים יחד? מה, איך אפשר? הרי... אין סוף אומרים, אתה לא יכול שאין סוף יישאר כל הזמן. אין סוף יכול להיות רק ברדיפה. אחד הולך, אחד בא. נגיד. אבל אתה אומר שאם כולם נשארו אותן נפשות. אז כל בני אדם שהיו, תיאורטית יכול להיות שהם כולם נמצאים. זה שזה מקום אחד שמכיל אין סוף נפשות. איך זה יכול להיות? מה?
בו זמנית.
כן?
אבל לא כולם הגיעו למקום הזה.
אבל תיאורטית יכול להיות שכולם הגיעו. לכם. אז לא יכול להיות שיהיו ביחד אין סוף בבת אחת. לא יכול להיות. זו דרך מופלאה. מופלאה, הכוונה מוזרה. כי הוכיח דבר נעלם בדבר נעלם. אנחנו לא מבינים כלום מה זה הישארות נפש, לא יודעים מה החיים שלנו מה זה בכלל. אם הישארות נפש, אתה רוצה להוכיח את הסוגיה, כאילו זה רחוק מהדעת. על זה יש לומר משל שידוע אצל הסורים, שאומרים אותו בארמית, ארווח ארווח צריך. זאת אומרת, אתה מביא ראיה למשהו שהוא עצמו צריך הוכחה, הערב צריך ערב. כאילו כבר הוכחת את הישארות הנפש, ואתה יודע איך היא נשארת ומה היא נשארת, ויש בנק של נפשות, ואין צריך מקום לכולם, מכל מונה תזה שלמה, הדבר שהוא עצמו לא ברור בכלל. ואם הייתה כוונתו להביא בספק את היריב, אם אתה המטרה שלך לבלבל את האויב, ואת לא להוכיח משהו, אלא להטיל או בלבל אותו קצת, כשאתה אומר, קדמו את העולם, ישארו את הנפש, אז הצלחת, אם היריב מודה למקשה, את מה שנדמה לו ישארו את הנפשות. אבל יכול להיות שהיריב, כל מושג ישארו את הנפש, הוא סובר אחרת. כן, יש אחרוני פילוסופים שתרצו את הקושייה הזאת, ואמרו שנפשות נשארות, זה לא כמו שאתה מדמיין, שיש כמות של נפשות, בסדר, שהן תפסות מקום. זה לא גוף, אין להם מקום ולא תנוחה. ואז לא שייך לדבר על אינסוף. צריך לדעת שהדברים האלה לא נבדלים, זה לא גוף ולא כוח בגוף, זה זחלים, ולכן לא שייך בזה כמות, לא ריבוי, ולא בשום אופן, אלא אם כן זה סיבת מציאותו של זה, שאז יש הבדל, זה עילה וזה עלול. אבל זה לא ככה, כי הנשמה של ראובן היא לא עילה לנפש של שמעון. ולכן, בעצם כשאנחנו נשארו את הנפש, אנחנו לא מתכוונים, אמור הפילוסופים, שיש הרבה הרבה נפשות שנשארות. אלא יש איזה משהו אחד, בסדר? מופשט, שהוא כל הנפשות של כולם. שהוא לא דבר פיזי, או לא דבר מוגבל, כן.
זה להמשיך תקעת החשיבה של המתקן,
אני מאמין מה שאפשר לדמיין, אז אי אפשר לדמיין מופשט, אז בגלל זה לא גילה... כן, כן. כל מי שבר אבו בחר, וכל מי שנחלץ לדבר עמוקות הללו, כלל של דבר, אל תיקח הקדמות, אל תנסה לבנות הוכחות מדברים כל כך עמוקים, שתלען המחשבות לצערה, אי אפשר לתפוס אותם, בשביל לבאר עניינים אחרים. דע, כל מי שחושב לקיים כחידוש העולם או לבטל קדמותו בדרכים של המתקלמים, הוא מוכרח להשתמש באחת משתי הקדמות הללו. או בשתיהם, ההקדמה העשירית, ההיתכנות המחשבתית כדי להתקיים את המייחד, או את ההקדמה ה-11, ביטול האינסוף על דרך הרדפה. הקדמה זו מקיימים אותם בכמה פנים, או שיעלה מחשבתו רוצה להביא ראיה את אחד המינים אשר פרטיהם מובילים לפסדים, והתכוון מחשבתו לזמן שעבר, חיובי לפי סברת הקדמות שכל פרט מאותו מין בזמן מסוים אין לו סוף. לפי העולם, לפי תפיסת הקדמות, יש אין סוף פריטים אחורה. כן, לפה נקודת הוויכוח בינם לבין המתקלמין, שדעתם אין דבר כזה של אין סוף פריטים אחורה. דרך משל, אני מביא דוגמה של סתם 1,000 שנה, דרך משל לא משל מה שלא יהיה, אין סוף, וזה הסכום האחרון, יותר מהסכום הראשון כמספר נולדים 1,000 שנים. מחווים לפי דיוונם בהבחנה זו שיהיה מה שאין לו סוף יותר מה שאין לו סוף. כל זה טענות של המתקלמים, שלא יכול להיות שיש אין סוף חומר בזמן אחורה וקדימה. אבל הפילוסופים לא מתרגשים מזה, זה לא מטריד אותם, הם סוברים שזה אפשרי. אותו דבר מחייבים לפי דמיונם, שאם מה שאין לו סוף יותר מה שאין לו סוף, גם מסיבובי הגלגל. סיבובים שאין להם סוף יותר מסיבובים שאין להם סוף. ומקישים בין סיבובי הגלגל וסיבובי גלגל אחר יותר איתי. לכן עושים בכל אחד מהמקרים המתחדשים, מונים יחידיהם הנהדרים, מדמים כאילו הם מצאים, כאילו הם בעלי ראשית, אחר כך מוסיפים על אותו המדומה או גורעים, כל הדברים בהשערה בלתי מציאותיים, והניתח אל פרבי הקדמה זו וגילה מקומות הטעות בכל פרטיה, כפי שתמצאו מבואר ומבואר בית התבוננות, המעורטלת מקנות בספרי הידוע לנמצאות המשתנות. זאת אומרת שבסוף כל המתקלמין, בגלל שהם מציירים את העולם, את קדמות המציאות כרצף של פריטים אחד אחרי השני, אז אומרים, רגע, איך הגעת לאינסוף פריטים אחורה? אבל העולם הפילוסופי לא רואה את המציאות כך, כי הוא לא רואה את זה בכלל בצורה של פרט, 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 אין סוף. אלא הם רואים את זה יותר בתור חומר שנשאר פשוט. שפושט לובש צורה, אבל זה אותו חומר שנשאר כל הזמן. אז זה לא אין סוף פריטים בזמן, שאחד, אחד, 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 אחד. זה חומר שפשוט הוא לא... הוא היה תמיד ונשאר תמיד, והוא שומר על יציבות. בכל אופן, זה המתקדמים שהם תופסים את חידוש העולם, הם מבינים שיש עושה שחידש בכוונה וחפץ בחירה. וזה לדעתם הדבר הכי חשוב, החידוש. חידוש העולם הדבר הכי חשוב, הבאנו גם שרבנו סעדיה גאון, כך שיטתו גם כן, הדבר הכי משמעותי באמונה זה החידוש. מהחידוש הכל נגזר, אז התורה, המצוות, הנבואה, השגחה, הכל הכל לדעת בנושא הדיאגון נגזר מתפיסת החידוש, העולם מחודש. הרמב״ם, לא, החידוש הוא נכון, אבל הוא לא נקודת המוצא. לשיטתם של המתקדמים, צריכים גם לומר על אלוקים שני דברים, אמרנו העולם מחודש, ויש לו מחדש, והמחדש הזה, הם אומרים עליו שני יסודות. אחד שהוא אחד, ושתיים שהוא לא גשם. פרק העיני עוסק בעובדה שאלוקים הוא לא אחד. הוא אחד, הוא לא ריבוי. אבאר פרק זה ראיות הייחוד לפי המתקלמין, אשר אותה מציאות עלויות עושה המציאה, כיוון שהגענו לעובדה שיש אלוקים, שברא, ממציא, הוא אחד. ויקרא דרכיהם בקיום האחדות, מאיפה מוכיחים את אחדות האל. בעצם יש פה שתי דרכים שמתפרטות פה לחמש. שתי דרכים, דרך העיכוב לחילופין ודרך השוני. שתי שיטות שהרמב״ם אנחנו נראה שהוא לא כל כך אוהב בשיטות שלהם. תגידו לי מתי לעצור, אני לא יודע. מה? אתם רוצים לעצור עכשיו? מה? שתגידו. שתור לכם, אני לא רוצה להפריע לכם. כבר ככה אני מפריע, דוחה את הלימוד וזה. מה לעשות, צורכי עם ישראל מרובים. כל הזמן רוצים שיעורים פה, שיעורים שם, אני לא עומד בזה. הדרך הראשון, דרך העיכוב לחילופין, שהם מעדיפים אותה. מה הם אומרים? אילו לעולם היו שני אלוקות, התחייב שהעצם... לא יחדל מחד שני הפכים, או יורטל מהם יחד, וזה בטל. זאת אומרת, יש שני אלוקים, זאת אומרת שיש שני אנשים שמתערבים במה קורה עם העצם. אז יכול להיות שיהיה לו שני מקרים, יכול להיות שיהיה לו, לא יהיה לו אף מקרה. או שני הפכים בעת ובעונה אחת, גם זה בטל. לדוגמה, מביא משל. נגיד יש לנו עצם עכשיו. ויש להם, העצם הזה, יש לו שני, יש לו אבא ואמא, יש לו שני אלוקים, בסדר? אחד רוצה לחמם אותו, אחד רוצה לקרר אותו. אז התוצאה היא תהיה, או שהוא לא יהיה לא חם ולא קר, כי כל אחד מקזז את השני, קווה פעולות, זה בטל. כי גול גוף סובל כל אחד משני נגדים. חייב להיות שיהיה או כזה או זה. או שהוא יהיה גם קר וגם חם ביחד, שזה גם לא יכול להיות. אם אחד רוצה להניע אותו, והאלוקים השני רוצה להניח אותו. ובסוף הוא לא נע ולא נח. או שהוא ננח ביחד. קיצור זה לא יכול להיות. אז כיוון שלדעתם הכל עצם, הוא כל הזמן מקבל מקרה. אתה לא יכול לתן לשתיים לנהל את זה, כי זה יצא רק... אי אפשר, צריך לפקד אחד. אחרת זה מקום להתבלגן. אז אופן למידות זה בנוי על שאלת העצם הבודד. זה הכוונה הנחת העבודה שלהם. על העובדה שיש מקרים שנבראים כל הזמן. אז כיוון שיש עצם ומקרה שנברא כל הזמן, חייב להיות שמישהו אחד שמחליט. על הקדמה, כי היעדר התכונות הם לי מצויים וזקוקים לעושה, מישהו צריך לעשות את זה. אם יאמר אדם שהחומר התחתון, שעליו נרדפים, הווה והפסד כפי השקפת הפילוסופים, זולת החומר העליון, הפילוסופים טענו, למשל, שיש סוגי חומרים שונים. יש את החומר התחתון שאנחנו מכירים פה, ויש חומר אחר. שנמצא בעולם של הגלגלים, חומר אחר. אז יכול להיות שיהיו שתי אלוקים, ואז כבר לא קשה. כי יכול להיות שיש את אלוקי החומר התחתון, וזה אלוקי החומר העליון. ואז לפי העולם הפילוסופי, אתה לא יכול להוכיח שאלוקים אחד, על הדרך הזאת. כי הכל בנו על זה שהחומר הוא אותו חומר, אטומים. אבל אם אני אטען שיש שני חומרים, אז אני יכול לחלק שתי רשויות, חס ושלום. אז זה יכול להיות ששני אלוקות. אחד מנהיג את החומר התחתון, הוא לא מתייחס לגלגלים. והשני מנהיג את הגלגלים, הוא לא מתייחס ליולי, לחומר שאנחנו מכירים פה. ככה נקטו בעלי השניות, הייתה תפיסה כזאת, תפיסה אלילית, כן, שטענה שיש שני אלוקים, תפיסה פרסית. תפיסת הדת הפרסית בזמנו הייתה שיש שתי אלוקות. לפני שהמוסלמים נכנסו לעניין, אז הפרסים ככה הייתה התפיסה שלהם, שיש שני אלים, אחד מתעסק בעליונים ואחד מתעסק בתחתונים. ואז לא קשיה, בסדר? שני אלוקים. ואז אין עיכוב לחילופין, אף אחד לא מפריע לשני, לא מעכב את השני. ויאמר אדם כי זה חיסרון ביחד לכל אחד מהם, כי אז יוצא שהאלוקים הזה הוא מוגבל, כן, הוא לא יכול להתעסק בשלו. זה לא חיסרון, כיוון שאותו דבר שאין קשר לפעולתו נמנע ביחסיו. חיסרון זה תמיד דבר לעומת המצופה. משהו שמצופה ממך אז יש חיסרון. זה שאני לא אבן, זה לא חיסרון, כי לא מצופה ממני להיות אבן. אין חיסרון בעושה, ביותו ביתי יכול לעשות משהו שהוא נמנע. זה דבר מאוד עקרוני של הרמב״ם עוסק בו, שלא נכון לומר על אלוקים שהוא חסר. בסוף הפרק הוא כותב את זה גם שוב, בדרך החמישי. אנחנו לא אומרים שאדם פלוני חלש, בגלל שהוא לא מניע אלף קנטר, משקולת. אנחנו לא מייחסים לשם חוסר יכולת, בגלל שהוא לא יכול להגשים את עצמו. או לברוא את עצמו, או לברוא מרובה שצילו שווה לחסונו. זאת אומרת, אני לא אומר, כן, זה לא חוסר יכולת של הקדוש ברוך הוא, זה שאני אומר, הקדוש ברוך הוא, אתה לא יכול לברוא עוד אלוקים. זה לא חוסר יכולת. זה לא חיסרון. כי אין, מה שאין, אז אין. חיסרון זה לעומת משהו שהיית יכול, מצופה ממך. ולכן זה לא חיסרון. כמו שאין חיסרון אצלנו, קל המייחדים, גם מי שמאמין בהשם אחד, הרי הוא לא מאחד בין נגדים במקום אחד. אז זה לא חיסרון. ואין קשר ליכולתו בכך ולא בכל הדומה, לא מן הנמנעות. יש דברים שנמנעים, וזה לא חיסרון באלוקים. ולכן הם הרגישו את חושת הדרך הזאת, והם פנו לדרך אחרת. הדרך האחרת היא הדרך השוני. דרך השוני, אמרו, אילו היו שני אלוקות, חיובי שיהיה להם עניין אחד משותף לשניהם, שהם מכנה משותף שעושה אותם לאלוקים, ועניין שהם שונים בו, שמצוי לאחד ולא מצוי לשני, שבו יהיה השוני. פה הרמב״ם מקצר, במקום אחר הוא קצת מרחיב את ההסברה, שרוצה בהוצאה של הרב קפח חמוד קוף סמכת, זה פרק הראשון, של חלק ב'. מה?
זה העיון הרביעי.
כן, העיון הרביעי של פרק א'. אז הוא כותב, ויש כאן הוכחה על שלילת הגשמות ופגיעת האחדות. הוא אומר ככה, אילו היו שני אלוקות, יש להם עניין אחד שהם שותפים, ועניין אחר שבו הם שונים. יוצא שכל אחד מורכב משניים. ואם כן, אין אחד מהם סיבה ראשונה ולא מחויב המציאות מבחינת עצמו. כי יש לו שתיים. ואם יש לך שתיים, שתי סיבות, אתה מורכב משני דברים, אז בעצם מישהו חיבר אצלך שני דברים. כי כל מי שמורכב משניים, מישהו חיבר אותו. אז אומרים, תראה, אם אני אומר שאלוקים, הוא ברא את הכל, נכון? אז אם הוא ברא את הכל, הוא לא נברא, הוא הבורא. עכשיו, אם אתה אומר שהוא, יש עוד אלוקים, אז האלוקים הזה הוא מורכב משני דברים, ממה שיש לו ומה שאין לו, ויש לשני. והמורכבות הזאת של שני דברים, נוצרה על ידי מישהו שחיבר שניים. אז לכן לשיטתם, חייבים לומר שאלוקים אחד. זו דרך פילוסופית, שהרמב״ם לא פוסל אותה, אנחנו נראה שהוא מאמץ אותה. בנותן, מעבד אותה, אבל מעבד אותה, לוקח איתה משהו. הדרך הזו אבל, מאיר הרמב״ם, אלא מקום לשיטת סוברי התארים. כי לשיטתם, אם הם סוברים שאלוקים יש לו תארים, אז הם לא, כן, יכול להיות שיש אלוקים יש לו כמה. יש לו כמה תארים. הקדמון יש לו אותם עניינים מספר. יש לו ידיעה, יש לו יכולת, יש לו רצון. זה דברים נפרדים זה מזה. מה שדיברנו הרבה במאמר א'. ולשיטתם, זה לא מונע שתי אלוקות. כי יכול להיות שיש כמה שני אלוקים, ולכל אלוקה יש לו כמה מורכב, מכמה תכונות. יש לו יכולת הזאת, ואין לו את היכולת הזאת, יש לו ידיעה הזאת. טוב. אז בפעם הבאה נמשיך, ננסה לסיים את מאמר א', מה אתם אומרים? נעשה מבצע. לפני זמן חורף. שנה וחצי כבר אנחנו פה. מה?
שיעור 60.
תמיד אתה תגיע לסוף
לך.
בנט זה 61. 61. תרגישו טוב והצלחה.